עכשיו איתנו גילי, גילי בר דוד. היי גילי.
היי.
מה שלומך?
בסדר, אז את כבר עוד להתארח בתוכנית שלך.
אני הבטחתי לך, את כבר היית אצלנו.
נכון,
וככה דיברנו, ואז רק נגענו בנושא של אלימות במשפחה, ואמרנו אנחנו נזמין אותך, ליך שזה יהיה רלוונטי, שזה משפט נוראי, כי זה תמיד רלוונטי.
תמיד רלוונטי.
ובכל זאת רצינו להצמיד את זה איכשהו ליום המאבק לאלימות בנשים, שהיה השבוע שעבר. ואני אשמח...
והשבוע היה דרך אגב ב-25 בנובמבר.
נכון, נכון, התכוונתי...
מציינים את זה.
נכון, נכון, נכון. כי אני במהלך התוכנית מנסה לדבר על הדברים בשבוע הבא, אז מבחינתי זה שבוע שעבר, אבל זה לגמרי השבוע 25 נובמבר.
אקטואלי מאוד.
נכון, ואת יצאת גם עם איזושהי כתבה שאספה כל מיני נתונים.
נכון, נכון.
אז בואי תספרי לנו מה המצב העגום, יש לומר, העצוב בארץ.
נכון, אז קודם כל חשוב לציין שבאמת מציינים את זה רק לשנה, ב-25 לנובמבר זה יום המאבק הבינלאומי לאלימות כלפי נשים. Mm-hmm. אני תמיד מגדירה זה לא רק כלפי נשים, זה בכלל בתוך המשפחה.
אוקיי. Okay.
ובשנה האחרונה אספתי נתונים וכתבתי כתבה לוויינט, והנתונים לא קלים, שאחד הדברים שאנחנו רואים ישנה עלייה ברצח של נשים, דרך אגב נרצחו מתחילת השנה 2024 30 נשים. ואנחנו רואים שזה בעצם פוגש את כל המגזרים, הן זה במגזר היהודי, הערבי, אלימות במשפחה נמצאת בכל המגזרים, בכל העדות, בכל המעמדות וכולי וכולי.
תראי, מהנתונים אנחנו באמת יכולים לדעת את הנתון המזעזע של הרצח, שזה בעצם סוף הסיפור.
נכון,
אבל
נכון.
עד שמגיעים למקום הזה, בתוך המקום הזה יש נשים שחוות התעללות כלכלית, רגשית. כמו שאמרת, אלימות במשפחה זה יכול להיות מופנה גם כלפי הילדים, ובמידה והם לא מדווחים, אנחנו לא באמת יכולים. אין לנו באמת נתון מדויק, הנתון הוא מבוסס דיווח.
אז קודם כל אני אציין מתחילת המלחמה במשביעי ואוקטובר 2023, ישנם באמת נתונים חדשים של נשים שהתלוננו במגזר הציבורי, אם זה ברווחה, במרכזי הסיוע, במשטרה, אנחנו רואים שזה פי 2 תלונות, שזה כבר התחלה. ודבר נוסף שבאמת הזכרת את זה, אז אם אנחנו מדברים היום על נושא של אלימות כלפי נשים, אז אני רוצה לגעת בכמה נקודות. אפשר היום לזהות אלימות בכמה מופנים. אחד זה האלימות הפיזית, שאפשר לראות את זה, אפשר לדווח, יש יותר נתונים.
זאת אומרת, אם אישה חוותה אלימות פיזית, היא יכולה לבוא, רואים את החבורות,
נכון, נכון, בהחלט, חבלות, קביעות, נכון. מכות,
כן,
קירות,
יש, בוא נגיד, וכולי. יש הוכחה, גם זה לפעמים הן צריכות להוכיח, שזה באמת נעשה על ידי בן הזוג.
נכון. ברגע שהיא מגיעה,
את יודעת, כמובן... שנייה, אני פתאום חושבת על משהו. ואמרתי, אלימות שנעשתה על ידי בן הזוג, ותמיד כשאני מדברת על זוגיות, אני אומרת בן או בת הזוג. בקרב גייז, יש לסביות שחוו התעללות עם בת הזוג?
אני מאמינה שכן, אני מאמינה שכן.
אוקיי, אבל זה פחות.
זה פחות מדווח אולי. גם גברים חווים אלימות.
מנשים.
אבל לא תמיד הם מדווחים.
כן.
כי הם מתביישים, זה פוגע בגבריות, באגו, לא תמיד הם יודעים לאן לפנות.
אז הסיבה שאת אומרת שזה יום המאבק...
אבל כמובן שיש עלייה בקרב אלימות כלפי נשים.
אז כשאת אומרת יום המאבק לאלימות כלפי נשים, ואת מדייקת את זה כלפי, את אומרת על אלימות במשפחה, אז זה גם גברים... שמתעללים בה.
וגם דבר נוסף שחשוב לציין, ולא מדברים על זה, אני כקרימינולוגית מדברת על זה המון בהרצאות שלי, זה גם ילדים. ילדים שנמצאים בתוך המשפחה, וחווים את האלימות, הן מבחינה פיזית, שגם הם מקבלים מכות, אנישה וכולי, והן מבחינה פסיכולוגית ורגשית.
כן. תראי, בית שיש בו אלימות.
ועוד ועוד.
אני פעם ריאנתי מישהו...
ילדים, אני מדברת על ילדים בתוך המשפחה.
כן, אני פעם ריאנתי מישהו שהבן שלה היה מכה אותה, מקלל אותה, זה בטח משהו שהוא כנראה נחשף אליו, אז, ושוב, הדלת סגורה, אנחנו לא יודעים מה מתרחש בבתים.
אבל מי באמת שמקשיב ככה לשיח שלנו היום, אז אנחנו יכולות לעלות בשיח כמה דברים שאפשר לזהות. וזו באמת המטרה של נורות העזרה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אלימות פיזית, ישנה אלימות פסיכולוגית, רגשית, ישנה אלימות מילולית.
מה זה אומר? תוכל את הדוגמה?
למשל, נשים, היה לי מקרה פעם אחד, הסיפור של בן אדם שהוא רואה חשבון במקצועו, והוא היה, הוא לא היה מכה את אשתו. הוא היה מתעלל בה בשני אופנים. האופן הראשון, אלימות כלכלית, שאנחנו לא מדברים על זה מספיק, וישנם הרבה מאוד נשים אומרות, בחיים בעלי לא הרים על היד. הוא אמנם לא מתייחס אליי, ואני אפס בתוך המשפחה, ואני אוויר, אבל הוא אף פעם לא הרים על היד. אבל מבחינה שנייה, אנחנו רואים אלימות כלכלית, שלמשל לא היה לה כרטיס אשראי. היא לא ידעה מה קורה בתוך החשבון בנק. היא לא ידעה מה זה בכלל למשוך כסף מכספומט. הוא היה בעצם מגביל אותה במינימום של מזומנים, והוא היה מבקש ממנה בסוף יום לקבל את החשבונית עבור קנייה, וכמובן את העודף שהוא נתן לה באותו יום.
יש לי שאלה.
אתה צריכה להביא גם וגם.
יש לי שאלה.
אלימות כלכלית.
אוקיי, אז האם זה, לי זה קודם כל נשמע מזעזע ולא מוסרי, אבל האם זה עונה על הקטגוריה שזה פלילי.
זהו, זה לא. אבל okay. למה הוא הגיע אלינו לכלא? על אלימות כלכלית לא נכנסים לכלא. אבל מה שקרה היה טריגר, והסיפור היה ככה. היא הייתה מבחירה כמובן, הייתה יודעת שהיא עקרת בית, מבחירה, אם זה בחירה, הכל בסדר.
כן.
ושהיא, היו להם 4 ילדים, והיא הייתה מקבלת ממנו כל יום 100 שקלים.
Okay.
לקנות במקולת לילדים, שוקו, לחמניות וכולי.
Okay.
הוא היה מחכה, אחרי שהיא חוזרת, ואתה צריכה להביא לו את החשבונית, שזה קנייה כמובן, ואת העודף.
כן.
ולמה זה הגיע למצב קיצוני? זה היה טריגר.
אוקיי.
יום אחד היא חזרה, והעודף לא התאים לחשבונית.
וואי, וואי.
ועל כמה שקלים בודדים, הוא בעצם היה מאוד מאוד אלים על כלפיה, והגיע למצב של טיפול נמרץ בבית חולים, ואז הוא נכנס לבית מעצר אבו כביר, ומשם מתגלגל והתגלגל, והורשע והגיע למאסר בפועל. אבל בהחלט אנחנו רואים שזה טריגר מסוים, ואז גם זה מביא אותם לבתי סוהר בגין אלימות כלכלית שהפכה להיות אלימות פיזית.
כן.
זה רק דוגמה אחת מאלפי דוגמאות
שאנחנו... בן אדם כזה בכלא הוא עובר שיקום, טיפול פסיכולוגי.
בוודאי.
זאת אומרת, אחר כך שהוא חוזר לתפקד בחברה,
כן. אז אני כן אציין שיש כמה סוגים של הגבר האלים שדרך אגב, אם אנחנו מדברים על נורות הזרה, אז יש כמה, אני תכף אתייחס לזה, אבל לשאלתך, הם עוברים תהליכים טיפולים. קודם כל, אסיר שמגיע לכלא והוא רוצה טיפול, הוא יקבל את הטיפול. אבל הרבה מאוד אסירים שנמצאים בעיקר אלימות במשפחה, לא תמיד הם נמצאים שם מקום של תהליך טיפולי.
זאת אומרת, הם לא מביאים אפילו חרטה?
האישה,
הם לא מביאים חרטה.
לא, לא. חלקם לא, חלקם כן, זה מאוד מאוד משתנה מאדם לאדם, אבל יש כאלה שגם מאשימים את הבת זוג, ומקבלים מאסר מאוד מאוד קצר יחסית, לא שנה או שנתיים, והמטרה שלנו זה כמה שיותר מהר להגיע אליו, לתת לו את התהליך הטיפולי. לא תמיד אפשר לעשות את זה, כשיש לבן אדם מאסר קצר, ואז שהוא יוצא החוצה יותר מסוכן.
נכון, כי הוא עדיין מזעם והכעס והרצון למקום.
בדיוק. ולכן, אם אנחנו אומרים על הנישה ראויה, אחד הדברים שאני כקרימינולוגית אומרת, שאם אתם כבר מכניסים גבר אלים לכלא, ויש לנו את כל ההוכחות על כך, אז תתנו לו הנישה ראויה, כדי שגם בתוך בתי הסוהר יוכלו לטפל בו כמה שיותר.
זאת אומרת, צריך לשנות את נקודת המבט על משך המעצר. משך המעצר זה... זה כן מעיד על חומרת המעשה, אבל מצד שני זה גם מגדיל את הסיכוי שהבן אדם ישוקם. כי אנחנו לא רוצים רק שישלם את המחיר, אנחנו רוצים שיחזור לחברה באופן כזה שהוא לא יחזור על אותם דברים ולא יפגע באנשים.
אז גם יש דבר שנקרא רצף טיפולי. זה אומר שהוא מתחיל תהליכים טיפוליים בכלא, למשל כלא שהוא כלא טיפולי מאוד מאוד חשוב לדעת על קיומו, קוראים לו כלא חרמון. שיש שם ממש אגפים שמטפלים באלימות במשפחה.
כן.
זה כלא טיפולי נטו, אנשים שנמצאים שם יודעים שהם נמצאים בעצם מעקב טיפולי שלא קצר מועד אלא יותר, והם אחר כך ממשיכים את הרצף הטיפולי בקהילה.
כן.
ושם הם יכולים להשתלב בהוסטלים למיניהם, בכל מיני טיפולים בקהילה, אם זה ברווחה, איזוק אלקטרוני ועוד ועוד פרמטרים,
כן.
שהם מקבלים את המשך הרצף הטיפולי בקהילה, ויותר קל לשקם אותם אחר כך.
כן.
הם יחזרו לחברה.
אני שומעת אותך, את יודעת, ברפואה, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אנחנו לא רוצים רק לעודד אנשים, ללמד אותם איך לעשות החייאה, או להביא אותם מהר לטיפול של הרופא. ההצלחה הגדולה היא לתת להם כמה שיותר אינפורמציה כדי להיות ברפואה המונעת. ואותי מסקרן, אני יודעת שאלימות זה חוצה מגזרים, ומצב סוציו-אקונומי יש בבתים מאוד מאוד עשירים, ואנשים משכילים, אבל אני תוהה אם בכל זאת יש איזשהו משהו שאפשר לחנך, להגיד לאישה, תקשיבי, זה קורה, אין מצב.
אז כמה זה הולכת? אני אתייחס לנורות הזרה בדיוק זה. אז קודם כל, האלימות אפשר לזהות אותה כבר בהתחלה, בתחילת הדרך. חיזור אלים אני קוראת לו. זה יכול להיות בין בחור ובחורה שמתחילים לצאת, ויכולה לזהות את זה ממש בהתחלה, וזה חשוב למאזינים שלך, שיעבירו את המסר הזה הלאה, במידה והם רואים את הדברים האלה. למשל, קנאה מופרזת.
כן.
מה זה קנאה מופרזת? מעקב אחרי שיחות טלפון, הוא שואל אותה כל שנייה, איפה היית? עם מי דיברת? עם מי נפגשת? היום יש דבר נוסף שנקראת אלימות טכנולוגית.
כן.
מה זה אלימות טכנולוגית? שהוא נכנס לה לתוך הרשתות החברתיות, אם זה לאינסטגרם, אם זה לפייסבוק, ועוקב אחרי החברים שלה.
כן.
אחד שלח לה עוקב, מי זה הבחור הזה? תנתקי קשר עם כל החברים שלך, הבנים, ועוד אפשר לראות את זה. עכשיו,
כן.
אותה בחורה צעירה, בהתחלה מוחמת מזה. למה
כן.
היא מוחמת? הוא בעצם מקנה לי כי הוא אוהב אותי. אבל אחר כך המטרה השנייה שלו זה לסגור לה את כל המעגלים. זה מתחיל מהמעגל החברתי.
אני אגיד את זה הכי פשוט. ככה?
זה מעגל משפחתי.
לא, ככה לא נראית אהבה. זה לא אקט של אהבה.
אבל בחורה צעירה בגיל 20,
אז אני אומרת את זה הכי פשוט.
נכון.
זה לא ביטוי של אהבה, זה ביטוי של שליטה, זה ביטוי של מחלה.
לגמרי שליטה.
זה ביטוי, אבל זה, אהבה זה לא. בכלל,
נכון.
קנאות יתר, ממש. אני, יש לי אפס סובלנות לדבר הזה.
נכון, אבל הדבר שאפשר לראות את זה, ואם
כן.
מאזינים מקשיבים,
כן.
זה בידוד מהמשפחה.
מאזינים מקשיבים, אבל גם צח מקשיב כאן ומציין בפניי שזמננו תם, אז תכף תארזי לנו את זה, גילי.
כן. כי יש הרבה נורות אדומות ורציתי להעביר לכם כמה שיותר כדי שמי שמאזין ורואה או מזהה.
אז בואי נכוון את קהל המאזינים למקום ששם מרוכזות, כי תוכן שלך גם נמצא ברשתות.
נכון. אז אפשר להגיע לגילי בר דוד, קרימינולוגית, אפשר להגיע ולראות את זה המון, את כל הנושאים האלה בתוך האתר, וכמובן לעזר מי שנמצאת במעגל יכולה לפנות לכל מרכזי הסיוע, למשרד הרווחה, למשטרת ישראל, רק המטרה שלי פה, לא לשתוק, כן להתלונן, והכי חשוב שאנחנו נמצא את האישה שנוכל לעזור לה, כדי שלא יהיה מאוחר מדי.
ואני רוצה גם להגיד משהו למאזינים, כי כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו, ואני אגיד לכם מה אנחנו יכולים לעשות, להיות פחות שיפוטיים. אנחנו לפעמים יכולים להגיד בסביבת הילדים שלנו לגבי איזה מישהי שאנחנו נראית לנו חלשה, להגיד איזה פריירית, מה היא מאפשרת לו שישלוט לה בכסף, ואז אם זה פוגש את הבת שלנו, מישהי שאנחנו מכירים בסיטואציה, היא זוכרת איך דיברנו, איך שפטנו, והיא לא תביא לו לבקש עזרה, כי היא יודעת שבעצם ישפטו אותה. אז גם אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים באיך שאנחנו מדברים על, על, על נשים או על כל מישהו, כי אנחנו אף פעם לא יודעים. לא
נכון.
יודעים מה הסיפור של אף אחד. אז גילי, המון תודה.
תודה רבה, שרצת לנו את הבמה לתת לכמה שיותר נשים את
בוודאי.
המידע החשוב הזה.
בוודאי, והסיכום הוא מבחינתי זה שאפשר לראות את הנורות. אז תקשו לתכנים של גילי ופשוט תקראו אותם.
תודה רבה.
תודה, תודה לך.
יהיה לנו ימים טובים.
אמן, אמן.
תודה רבה ולהתראות.
ביי ביי.